ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום פסחים דף ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל כמעט באמצע העמוד, אפשר גם לספור 21 שורות מלמעלה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו מקומות שונים שצריכים או לא צריכים בדיקה, כמובן בדיקת חמץ. הגמרא, ציטוט מהמשנה, כל מקום שאין מכניסין והמשך הוא בו חמץ, אינו צריך בדיקה. כל מקום, המילה כל, מה מטרתו, לעטויי מים, מה הוא בא לרבות? תשובה, לעטויי הדתנן, הדתנו רבנן. כאן אנחנו רואים צורות חדשות, צורת בית בעוד שלוש שורות, צורת פפיון, ובשוליים כתבנו עם הבלטות כדי לראות הסתירות, אחד בחורים, בעניין חורים שבתוך הכותל, שתיים במיטות. אז אנחנו, לפני שנקרא את הגמרא, נתייחס למבנה. אז כאן יש מקור, ברייתא, חורי בית עליונים, ובעוד שלוש שורות מיטה החולקת בתוך הבית. ומיד אחרי הברייתא הזאת, הגמרא אומרת ורמינו, מעלה מקור נוסף שסותר. ושוב פעם אתם רואים את ההדגשה, חור שבין אדם וחברו. וגם בשורה ראשונה בשורות הרחבות, מיטה החולקת בתוך הבית. אז כשאנחנו נקרא את המקורות, נראה סתירה, ולכן בשורה שנייה בשורות הרחבות הגמרא אומרת בסוף השורה קשיא מיטה מיטה, קשיא אחורין אחורין, ויבוא היישוב לסתירה. עכשיו הגמרא, אמרנו שהמילה כל במשנה, כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אינו צריך בדיקה, וזה בא לרבות הדברים הבאים. חורי בית הם חורים בתוך הכתלים, חורים שמבחינת גודל אפשר להכניס שם דברים, אבל כאן אנחנו נתייחס גם למיקום החור בכותל. יש חורים שהם גבוהים כבר למעלה בקיר, יש כאלו שהם קרוב לתחתית הקיר. אז חורי בית העליונים והתחתונים הם יותר מדי למטה, אז הם אינם נוחים לשימוש, וגם העליונים הם גבוהים מדי לשימוש. וגג היציאה, הגג של יציאה הוא משופע, הוא לא ישר וחלק אלא משופע באלכסון. אומר רש"י, גג היציאה אף על פי שהוא נמוך, הועיל ומשופע, אין צריך לבדוק, אבל שאר גגים שלהם לא היו משופעים. ורש"י ממשיך עם המילה יציאה, מביא לשון לועזי, שמשמעו בניין נמוך אצל הבית מצידו או מאחוריו, וגגו יורד בשיפוע מקיר הבית. נמשיך בגמרא עוד דוגמה, וגג המגדל. וכאן רש"י מביא שוב פעם לשון לועזי, והוא ממשיך ואומר של עץ שנותנים תוכו כלים ואוכלים, תוכו צריך בדיקה ולא גגו. מבחינת הלשון לועזי, הוא ארון קבוע בקרקע, אז כן משתמשים בפנים שלו אבל לא בגגו. והגמרא ממשיכה, ורפת בקר, שאם היה שם חמץ הבהמות אכלו הוא, ולולין, לולין של תרנגולים, ומטבן. רש"י כותב בית התבן, דמה דרכו של חמץ שם, וכן אוצרות יין ושמן. זה מקומות שלא לא מכניסים שם חמץ. והגמרא ממשיכה, ואוצרות תבן ואוצרות שמן אין צריכים בדיקה. אז אם שאלנו מה בא המשנה באמירה כל מקום שאין מכניסים בו חמץ אינו צריך בדיקה, אז הנה רשימה של דברים. רבי שמעון גמליאל אומר, מיטה החולקת בתוך הבית ומפסקת צריכה בדיקה. מפסקת, יש הפסק בין שולי המיטה לקרקע. רש"י, החולקת, מעמידים אותה, את המיטה, במקום מחיצה לחלק תשמישי הבית. ואוכה דמילתא נקרא, זה משהו בשגרה, זה נוהגים כך, אין כאן איזו דין או חיוב לכך, אלא אנשים מעמידים מיטה שהוא משמש כעין מחיצה, כפי שרש"י מתאר. אז רב שמעון אומר שמיטה כזאת, ויש אוויר, יש חלל בין שולי המיטה והרצפה, המקום הזה צריך בדיקה. ורמינו, וכעת נעלה מקור חלופי, מקור סותר. חור שבין אדם לחברו, בין שכנים. אז יש דיירים בכל צד של אותו קיר, ובקיר הזה יש חור. זה בודק עד מקום שידו מגעת. אנחנו מדברים על כותל שהוא אב, וזה בודק עד מקום שידו מגעת, והשאר מבטלו בליבו. רבי שמעון אומר, מיטה חולקת בתוך הבית ועצים ואבנים סדורים תחתיה ומפסק, יש אוויר בין שולל לעצים, אינה צריכה בדיקה. אז אני אומר ממבט שטחי, כי כל אחד יכול גם לנסות ליישב את המקומות, אבל ממבט על מבט שטחי, כפי הבית הראשונה החורים שהוזכרו שם אין צריכים בדיקה, וכאן החור שמוזכר צריך בדיקה. במקור הראשון מוזכר מיטה, ושם כתוב צריכה בדיקה, וכאן, וגם באותו שם, תחת שמו של רב שמעון גמליאל, כתוב פה וכיוונו, אינה צריכה בדיקה. לפני כן כיוונו לגבי המיטה צריכה בדיקה, וכאן אינה צריכה בדיקה. וזה מביא את הגמרא לומר, קשיא מיטה אמיתה, קשיא חורין אחורין. המקורות האלו נראים סותרים בשתי הנקודות האלו, בעניין הצורך לבדיקה בקשר למיטה ובקשר לחורין. הגמרא עונה, חורין אחורין לא קשיא, הבילאי ותתאי הם אינם נוחים לשימוש, אילאי הם גבוהים מדי או נמוכים מדי, אז כאלו, על אלו אנחנו אומרים אין צריכים בדיקה. והברית השנייה שדיבר על צורך בדיקה בחורין, במצעים, באמצע, שהם נוחים לשימוש, הם באמצע גובה הכותל הזה. מיטה אמיתה לא קשיא, הדמידלי, הדמיטיטאי, אומר רש"י, לגבי המיטה דמדלי שגבוה הרבה ויש אוויר תחתיה הרבה נוחה תשמישתה, אז על זה יש צורך בדיקה. זה המקור הראשון, דמיטתאי, אף על פי שיש קצת אוויר אין נוחה תשמישתה, ולכן אדם לא יכניס שם חמץ ולכן אינו צריך בדיקה, וזה לגבי המיטות. הגמרא שואלה, מה שמוזכר ליה, ויש כאן חץ מצד הגמרא, שם מוזכר שאוצרות יין ואוצרות שמן אין צריכים בדיקה, ואנחנו נעלה כאן קושיה על כך. שואלת הגמרא, ואוצרות יין אין צריך בדיקה, ותניא, אוצרות יין צריך בדיקה, אוצרות שמן אין צריך בדיקה. לגבי אוצרות שמן אין בעיה, כי לפי שני המקורות אוצרות שמן אין צריכים בדיקה, אבל לגבי אוצרות יין נאמר במקור דליאל שהם אינם צריכים בדיקה, וכאן הבאנו מקור שאומר אוצרות יין צריך בדיקה. אגב, זה הסיבה שאנחנו הבלטנו על ידי פס נקודות המילה יין, כי כאן הבעיה. הגמרא עונה, הכה במאי עסקינן, המקור שמחייב בדיקה באוצרות יין במסתפק. זה מקום שבאמצע הארוחות, באמצע הסעודות, השמש או בעל הבית היה נכנס לשם לקחת משם יין. וכשאדם באמצע הסעודה נכנס למקום מסוים, יש לחשוב שהוא נכנס עם פיתו, עם פת, עם לחם בידו. אומר רש"י, במסתפק, אוצר שמסתפק הימנו יין לשולחנו, הוא צריך בדיקה. פעמים שהשמש נכנס להביא יין שהוא קלה על השולחן, שנגמר יין בא בין הסועדים, ופיתו בידו. זה הסיבה שבאוצרות יין כאלו שנקרא במסתפק, שנכנסים עליהם באמצע הסעודה, צריכים בדיקה. אי-הכי, אם אתה מעמיד את המקור השני הזה, מה שראינו בשורה לפני כן, שזה במסתפק, אי-הכי שמן עמי, למה באוצרות שמן אין צריך בדיקה? הגמרא עונה, יש הבדל מהותי בין שמן ויין. שמן יש קבע לאכילה. דהיינו, לפני הארוחה, אנשים יודעים כמה שמן הם צריכים, כמה שמן צריכים לצורך הארוחות, ואין מצב בשגרה, אין מצב שאדם באמצע הסעודה נכנס לשם לאוצר שמן. זה הכוונה, יש קבע ואין צורך לשמש לעמוד ולהביא באמצע הארוחה. יין אין קבע לשתייה. אומר רש"י, יש קבע לאכילה, יודע הוא כמה שמן צריך לקח וקח בני אדם, הוא מביאו קודם סעודה ואין צריך לעמוד מן השולחן ולהביא, אבל יין אין קבע לשתייה. פעמים ששתייה סעודה זו מרובה משלת מול ואין השמש בקי בדבר. ממשיך הגמרא, תני רבי חייא, עשו אוצרות שיחר בבבל כאוצרות יין בארץ ישראל במסתפק. יש בבבל היו להם אוצרות שיחר. אני משער ש השתייה העיקרית בבבל היה שונה מארץ ישראל, שם הנוהג היה לשתות יותר שיחר, וממילא המקביל של אוצרות יין בארץ ישראל זה אלו הם אוצרות שיחר בבבל, ששם גם כן השמש היה נכנס באמצע הסעודה, וזה הכוונה במסתפק, באוצרות כאלו שנכנסים להם באמצע הארוחות. אז הם צריכים בדיקה. אמר רב חיסדא, בי דגים אין צריך בדיקה. מקום שמאחסנים שם דג, מקום כזה לא צריך בדיקה. והתניא צריכים בדיקה, אבל הברייתא אומרת ההפך, לא קשה. ברבבים מדובר בדגים גדולים, אין צריך, אותו בי דגים אין צריך בדיקה. בזוטרי, זוטרי אין מקום שיש מחסנים שם דגים קטנים. בעניין הדגים רש"י כותב בשורה שנייה מתחת לגמרא, ורבוי דגים גדולים אין צריך בדיקה אותם בדגים שיש להם קבע, כפי שהזכרנו מכל בעניין השמן. גם לגבי אכילת דגים גדולים יש קבע ועומד, דהיינו אלו שמכינים את הארוחות של דגים כאלו יודעים מראש כמה צריך ואין צריך לעמוד ולהביא באמצע הסעודה. זוטרי, אין להם קבע ועומד וצריך לעמוד ולהביא. חזרה לגמרא, אמר רבא בר רבונה, בי מלכי מלך, בית מלך, ובי קירי, מקום שמאחסנים שם שעבה, יש שם נרות, צריך בדיקה. ושוב פעם, בגלל אותו סברה, השמש יעמוד באמצע הסעודה, להביא מלח ונרות ופיתו בידו. אמר רב פאפה, בי ציווי, במקום של אחסון עיצים, ובי תמרי, צריך בדיקה, מקום שמחסינים שם תמרים. תנה, אין מחייבין אותו להכניס ידו לחורין ולסדקים לבדוק מפני הסכנה. מהי סכנה? מהי סכנה? אתה אומר שלא מחייבין אותו להכניס ידו לחורין בגלל סכנה. איזו סכנה? וכאן נתייחס למבנה, בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים שציינו משולש עם השפיץ מושחר. שתי דעות לפרש מהו מפני הסכנה שבעקבותיו אין מחויב לבדוק. הפסוק כפול מבליט שלבים בהסבר מהי סכנה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, כהצעה לענות לשאלה מהי סכנה, היא נאמה בפני סכנת עקרב, שיש לחשוש מפני עקרבים ששוהים בתוך אותם חורים. אז אם זה ההסבר, כי משתמש, איך היא ישתמש, איך הוא בכלל ישתמש בימות השנה שבעקבותם אנחנו חוששים, אולי הוא יכניס שם חמץ, איך הוא ישתמש אם יש חשש בפני הקרב? לא צריכה. מה שכתוב פה, סכנת הקרב, דנפל. הכותל קרס, ועקב הקריסה נוצר סכנת הקרב. אז בכל ימות השנה שהכותל עמד, היה יכול להשתמש. לא היה סכנה כזאת. עכשיו, אחרי המפולת, אין צורך לבדיקה בגלל שנוצר סכנת הקרב. שאלה, היא נפל? למה לי בדיקה? למה היה הווה מינה שיהיה צורך לבדיקה, שיש הצורך לתנא לומר שלא מחייבים אותו? למה יש בכלל צורך לומר שפטור בגלל סכנת הקרב? אין צורך לבדיקה בכלל, והתנן חמץ שנפלה עליו מפולת, הרי הוא כמבואר. הוא פטור גם בלי סכנה. הגמרא עונה, הטעם שאנחנו אומרים שהוא כמבואר, שאין הכלב יכול לחפש אחריו. דיינו, המפולת הוא בכזה כמות של מפולת, שכלב שעובר שם לא יכול לחפש אחריו. ולכן אין צורך לבדוק כלל. הכה שהוא בכל זאת פטור, אבל בגלל הסכנה, כשהכלב יכול לחפש אחריו. השכבה של מפולת שעל החמץ הוא לא רב מדי, הוא שכבה דקה נקרא לזה של אבנים ואפר, ועד כדי כך שכלב יכול לחפש אחריו. אנחנו אומרים שבכל זאת אתה פטור בגלל סכנת הקרב. רש"י מוסיף פה, בגבי השיעור, הכמות שאומרים אין כלב יכול לחפש אחריו, רש"י שתי שורות מסוף עמוד אומר, כמה חפיסת הכלב? שלושה טפחים. אז אם יש שכבה שהיא עבה יותר משלושה טפחים, זה נקרא אין הכלב יכול לחפש אחריו. הגמרא ממשיכה עם שאלה. אתה אומר שיש פטור לחפש בגלל סכנת הקרב, והעמדנו את זה במצב שהכלב היה יכול לחפש הרב, בכל זאת אתה פטור. למה שיהיה פטור? ואמר רב אלעזר, שלוחי מצווה אינן ניזוקים, והנה הוא שליח מצווה, הוא עסוק במצווה לבדיקת חמץ, אז שיבדוק, ואין לחשוש, הרי הוא מוגן, שלוחי מצווה אינן ניזוקים. המעוין שכעת אנחנו רואים, כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, תשובות לשאלה והשלוחי מצווה אינן ניזוקים. אז התשובה של רב אשי, אמר רב אשי, שמה תאבד לו מחת, אולי הוא הבן אדם הזה שעומד לקראת בדיקת חמץ, אולי קודם לכן נאבד לו מחת, ועתי ליוני ותרה. זה לא מצווה לחפש מחת. אומר רשי, שמה תאבד לו מחת קודם לכן, ועתי אשתה ליוני ותרה, וכי אם אתה מתכוון אף למחת, לאו שליח מצווה הוא וניזוק. אנחנו חוזרים לגמרא, וכי היגבנה שהוא מתכוון למצווה וגם לצורך עצמי, וכי היגבנה לאו מצווה הוא, והתניא האומר סלע זה מטבע, סלע זו לצדקה בשביל שיחיה וניהו, שיהיה בן העולם הבא. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הרי זה צדיק גמור. אז מה אנחנו רואים מכאן? שהוא מתכוון גם לצורך עצמו. הוא מצד אחד הוא נותן צדקה שזה בעצמו מצווה, אבל גם מתכוון לצורך עצמו, שיחיה בנו, שיהיה בן עולם הבא. והגמרא כאן בראש עמוד ב', אומר, הרי זה צדיק גמור. אז איך אתה אומר שגם אם הוא נאבד לו מחת, זה הופך את המצב להיות שהוא אינו שליח מצווה? הגמרא עונה, דילמה בתר דבדק, והוא גמר כל המצווה, עתי מיוני בתרה. אז אין כאן שילוב של מצווה וצורכי עצמו, הוא גמר את המצווה. ואז אנחנו חוששים שהוא ימשיך לעיין לחפש את המחת, ובמקרה הזה יש סכנת הקרב, והוא לא יכול להסתמך על שלוחי מצווה אינן ניזוקים. לפני שנמשיך להסברו של נחמן יצחק, הסבר שני מהו הסכנה, נתייחס לסוגיה הזאת של שלוחי מצווה. קודם רש"י בשורה הראשונה, הרי זה צדיק גמור בדבר זה, לא שפתאום הוא נהיה צדיק גמור לגמרי הנוגע לכל חיי בן אדם הזה, אלא בעניין הזה הוא נקרא צדיק גמור, ולא אמרינן שלא לשמה עושה, אלא קיים מצוות בוראו שצבו לעשות צדקה. הוא מתכוון אף לענת עצמו שיזכה בה לעולם הבא שיחיו בניו. זה לא מוריד מההגדרה של צדיק גמור. עצם זה שהוא מקיים מצוות בו, בזה שהוא נותן צדקה, וזה שהוא מוסיף על כך צורך עצמו, זה לא מקלקל, וזה לא מוחק את ההגדרה שהוא צדיק גמור בדבר הזה. תוספות בראש העמוד, שיזכה לעולם הבא, הרי זה צדיק גמור. אז תוספות מעלה מה שהיה יכול להיות קושיה, ועד אתנן, אל תהיו, במסכת אבות כתוב, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. והנה הוא באמת עושה על מנת שיחיה בניו, וכאן אנחנו אומרים שהוא צדיק גמור, ושם נאמר אל תתנהגו ככה. הגמונה היינו מה שנאמר במסכת אבות, שאל תהיו כעבדים משמשים את הרב על מנת לקבל פרס, היינו בכי היגבנה, שאם לא תבוא לו אותה הטובה שהוא מצפה, תוהה ומתחרית על הצדקה שעשה. אבל מי שאינו תוהה ומתחרית, הרי זה צדיק אמור. וכן משמע בריש מסכת ראש השנה, ובפרק כמה דבבה בתרה. אנחנו חוזרים לגמרא, הסבר שני לאותו סכנה, שבעקבותיו אנחנו אומרים, הוא לא צריך לבדוק בחורים ובסדקים. לשון הגמרא הייתה שלא מחייבים אותו להכניס ידו לכולנו סקים בפני הסכנה. איזו סכנה? רב נחמן ביצחק אמר, משום סכנת הנוחים. נשים לב שסימנו את השורות הבאות, בערך שמונה שורות האלו, כנקודה ארוכה. היינו הסברו של רב נחמן ביצחק. ואחרי שהוא אומר, מפני סכנת הנוחים, הגמרא מציינת, ופלימו, זה שם תנה, ופלימו היא, זה הליבה דפלימו. דתניא, חור שבין יהודי לאומרי, לגוי, בין יהודי לגוי, בודק עד מקום שידו מגעת, והשאר מבטלו בליבו. השאר, כלומר, המשך אובי הקיר שידו אינו מגעת, יכול להסתפק בביטול בלב. פלימו אמר, כל עצמו אינו בודק. מפני הסכנה, לא צריך אפילו להכניס, להתחיל בדיקה על ידי הכנסת ידו, בגלל סכנה. מהי סכנה? היא נעימה סכנת כשפים, היא כי ישתמש, הכי ישתמש. אם תגיד שהסכנה הוא מפני חשש כישוף, אז איך הוא ישתמש בו מלכתחילה? הגמרא עונה, הטעם, בעניין שימוש בכותל, בחורים האלו, כי ישתמש יממה ונהורה. ולא מסיק עדתי, זה באור יום ויש אור טבעי, ולא, זה לא עולה על הדעת שאותו יהודי עוסק בכשפים. אחר בעניין בדיקת החמץ לילה, זה שעות לילה ושרגע הוא, והוא מחזיק אור נר, הוא מסיק עדתי, ואז זה עולה על דעתו שהוא עוסק בכשפים. נסתכל ברש"י, שורה רביעית מלמעלה, כל עצמו אינו בודק. כל עצמו של חור אינו בודק, שלא יאמר הנוכרי, כשפים עשה לי. והסברנו שכל החשש הזה יעלה רק בשעות הלילה, כפי שהגמרא אמרה. הגמרא שואלת, ואמרה בלעזר, שלוחי מצווה אינן ניזוקין, אז למה בכלל קיים חשש? יבדוק. ומאחר שהוא עסוק במצווה בדיקת חמץ, אין שום נזק שיווצר מכך. הגמרא עונה, היכה תשכיח הזיקה שני. מקום ששכיח נזק זה שונה, ואין לסמוך על שלוחי מצווה אינן ניזוקין, ולכן אינו בודק לפי פלימו כל עיקר. אז כמו המנמקת, מניין לנו לומר שבמקום הזיקה שונה, שנאמר, כאן הגמרא מביאה פסוק שבו מדובר על שמואל הנביא שצווה על ידי הקדוש ברוך הוא למשוך את שאול, סליחה, למשוך את דוד כמלך, ושמואל מלא חשש שאולי ישמע על כך שאול, שהוא היה, נקרא לזה, השונא, רודף אחרי דוד, ושמואל חשש מפני הסכנה הזאת ששאול ישמע ויהרוג אותי. והרי כל הסיפור הזה הוא תחת החסות של מצוות הקדוש ברוך הוא לשמואל, שהוא ילך למשוך את דוד. ובכל זאת שמואל הנביא פחד, מה אם שלוחי מצווה אינה ניזוקין? מאחר שמדובר בסכנת שאול, זה מקום הזיקה. רש"י כותב, איך אלך, לא קראנו עדיין את הפסוק, אבל רש"י מתייחס לזה, איך אלך למשוח את דוד, ואף הפי ששלוחו של מקום של הקדוש ברוך הוא היה, הרי היה ירי. אז הסבר, וזה המקור לכך שבמקום ששכיח הזיקה זה שונה. נקרא עכשיו את הפסוק שנאמר, ויאמר שמואל, איך אלך? ושמע שאול והרגני, ויאמר השם, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו פטנט, או עילה, או תירוץ, אם שאול ימצא אותו. ויאמר השם, אגלת בקר תיקח בידיך וכו'. והמשך הפסוק, ואמרת לזבוח לשם באתי. כך אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל. באו מיני מירב, הני בני בירב, שאלו את רב לגבי בני הישיבה, דדיירי בבגה, הם דרים, המקום הלינה שלהם הוא בבגי, אומר רשי, בכפרים שבבקעה, אזור של שדות, מהו למתי קדמה וחשוכה לבירב? האם הם יכולים לבוא ולחזור מהישיבה בשעות חושך? אומר רשי, מה למתי קדומה וחשוכה? השכם והרב קודם עלות השחר ומשתחשך, כלום יש להם לירה מן המזיקין? אמר להו, ממשיך הגמרא, רב עונה, נטו עליי ועל צווארי. שיבוא מוקדם בבוקר, בשעות שעדיין חשוך בחוץ, שיחזרו מהישיבה אחרי רדת חשיכה, ועליי ועל צווארי. מה הכוונה? רב אומר, אני מקבל על עצמי אחריות מפני כל סכנה. אומר רשי, ועל צווארי יהיה עונש זיקן, בוודאי לא יזוקו, שהמצווה מגינה עליהם. אנחנו חוזרים לגמרא, נזל מאי, כאילו מה לגבי ההליכה לאושפיזה, או כך אומר רשי, נזל לאושפיזה משתחשך מאי, כלום יכולים לסמוך על המצווה אף בחזרה או לא? נראה לי שיש להבין מהשאלה הזאת שמה שנאמר מקודם, מהו למתי קדמה וחשוכה, זה שאלה אך ורק בעניין הליכה לבית מדרש, או שעות מוקדם בבוקר, או ללכת לבית מדרש בשעות הלילה. וכאן השאלה, מהו לחזור משם? האם גם בחזרה יש הגנה בחסות שלוחי מצווה? אמר להו, על גבי השאלה הזאת, רב ענה, לא ידענה. איתמר, רב אלעזר, אמר רב אלעזר, שלוחי מצווה אינן ניזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן. לרב אלעזר יש עמדה ברורה שיש הגנה גם בחזרה מן המצווה. כמן, על פי איזו, על סמך מי אומר רב אלעזר הדבר הזה? כי הייתנה, דתניה. ואז אנחנו עומדים ללמוד ברייתא, ושתי שורות מסוף הברייתא, הכל הוא בתוך המסגרת, אז אנחנו רואים שבעוד חמש שורות כבכבנו בחזרה מניין. זה משם יהיה המענה לשאלה על סמך מי נאמר שגם בחזרה מן המצווה יש הגנה. אז הגמרא אומרת, תתניא, איסי בן יהודה אומר כלפי שמרה תורה ולא יחמוד איש את ארצך, בקשר למצוות עליית הרגל, שהאוכלוסייה בוודאי של הגברים עולים לבית המקדש ומשאירים את מקומות מגוריהם בלי הגנה. התורה מבטיחה שלא יחמוד איש את ארצך, מלמד שתי פרתך רואה באפר ואין חיה מזיקתה, תרנגולתך מנקרת בהשפעה ואין חולדה מזיקתה, ולא דברים קו החומר. ומה אלו הפרה והתרנגולת שדרכן ליזוק אינן ניזוקין? בני אדם שאין דרכן ליזוק על אחת כמה וכמה, שאין ממה לפחד. רשי מסביר, מתייחס לנקודה הזאת, מה זאת אומרת שהבהמו דרכן לזעוק ובני אדם אין דרכון לזעוק? אז הוא אומר רשי בדיבור המתחיל כלפי שמרת תורה, מתוך שמרת תורה, כך אנו למדים שהבטיחו הכתוב שלא יוזק ממונו וכל שכן גופו, תאין דרכו לזעוק, תאדם אית לי מזלה ואינו מהיר להיות נזעוק בגופו. וזה מובא גם במסר בבא קמא דף ב' עמוד ב' ודף בשבת דף נון ג' עמוד ב'. אז אנחנו ממשיכים בגמרא, אין לי אלא בהליכה, שבהליכה לקיים את המצווה. בחזרה מניין, תלמוד לומר, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך, מלמד שתלך ותמצא אוהליך בשלום. ושואלת אומר וכי מאחר אפילו בחזירה שיש הבטחה שאדם לא ינזק בהליכה, למה יש צורך בכלל להביא מקור להליכה למצווה? הרי זה עוד יותר פשוט. ועונה הגמרא לחדר רבי עמי, הפסוק הראשון שהובא הוא לשם, הוא יובן על פי דברי רבי עמי. דיאמר רבי עמי, כל אדם שיש לו קרקע עולה לרגל, ושאין לו קרקע אין עולה לרגל. אומר רשי כדרבי עמי, קרא כמה הפסוק הראשון שמוזכר ארצך ולא יחמוד איש את ארצך, הוא המקור לדברי רבי עמי שמצוות עליית הרגל הוא תלוי בכך אם אתה בעל קרקע או לא. נציין רק במאמר מוסגר שזה סוגיה שראוי לעיין בה בפני עצמה, אבל לא נעשה את זה במסגרת השיעור שלנו כאן במפת התלמוד. בשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה רואים ציור של כתר, דברים טובים שאינם בירושלים, כדי שאנשים יעלו לרגל לשמה. אז אנחנו הבלטנו את הביטוי עם הצורה הזאת מפני מה, וההמשך כתקבנו אין פירות גינוסר בירושלים, ועוד שתי שורות, כמה שורות מפני מה אין חמי טבריה בירושלים. אז הפירות המיוחדים האלו פירות גינוסר, בתי מרחץ של לא נדייק את עצמנו, חמי טבריה, אותם מקורות מים מיוחדים שנובעים מבטן האדמה שהיו בטבריה, אינם בירושלים, מפני מה? אז נראה בגמרא. אומר הגמרא, אמר רבי אבן בר רב אדם רבי יצחק, מפני מה אין פירות גינוסר בירושלים? אותם פירות מארץ הכנרת, כך אומר רשי, והפירות האלו מוזכרים במסכת ברכות דף מ"ד כפי שרשי מציין. למה הם אינם גדלים בירושלים? תשובה, כדי שלא יהיו עולי רגלים אומרים ימלא לא עלינו אלא לאכול פירות גינוסר בירושלים דיינו. נמצאת, אם זה היה קורה, עליית הרגל, עלייה שלא לשמה. ואנחנו שואפים לקיים מצוות לשמה. כיוצא בו, אמר אבדוסטאי ברבי ינאי, מפני מה אין חמי טבריה בירושלים? כדי שלא יהיו עולי רגלים אומרים, אלמלא לא עלינו אלא ללחוץ בחמי טבריה, דיינו. ונמצאת עלייה שלא לשמה. ציטוט מהמשנה, ולפני שנתקדם אנחנו נציין שאנחנו רוצים לעיין כעת בעניין בדיקת חמץ באוצרות יין. הציטוט פה ובמה אמרו, ויש גרסה אחרת במשניות ולמה אמרו שתי שורות במרתף. הגמרא שואלת, מרתף, מן דקר שמי? איפה מוזכר מקודם במשנה שהמשנה כאן מציינת המרתף? אנחנו נסתכל ברשי,
Maltef man dekar shmei. Mi hizkir dekar hadalet vazayin mitchalfim as כמו דקר, זה כמו הזכיר. מי הזכיר אותו? לפוטרו מן הבדיקה. מי הזכיר איזושהי פטור לגבי מרטף דקמטמה תנה קמה ואמר, ולמה אמרו שבו מביא את התנה לשאול את שאלתו למה אמרו ששתי שורות במרטף כן צריכים בדיקה. אז היה צריך להיות איזושהי פטור שיגרום לכך שהתנה יהיה תמה לגבי אותם שתי שורות. אז הגמרא עונה, הכי כאמר. ונסתכל שוב ברש"י כהקדמה להמשך הגמרא, הכי כאמר, דקטני רישא כל מקום שאין מכניסין וכולי, ואמרינן ליעל כל מקום לתויי מי, לתויי אוצרות יין ושמן, שהם מקומות שאין צריכים בדיקה. ומשום הכי אמרינן, ולמה אמרו לקמן, דיינו שורה הבאה במשנה בדף ב', אחרי שנאמר כל מקום שאין מכניסין, אין צריך בדיקה, וזה כולל אותם אוצרות יין, ואז בשורה הבאה במשנה, למה היא אומרת שאותם שתי שורות צריך בדיקה? הוא מפרש, והפירוש יבוא עכשיו בהמשך הגמרא, במקום שמכניסים בו חמץ. והחידמי כגון במסתפק. אז אנחנו נראה שבאופן כללי, אוצרות יין אינם צריכים בדיקה. אבל אם מדובר במסתפק, מה שהזכרנו מוקדם יותר היום בשיעור, שבאמצע סעודה נכנסים לשם כדי לקחת יין, אם מדובר במקום כזה, אז יש צורך לבדיקה. עכשיו, חזרה לגמרא. הכי כמר, כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה, ואמרנו שהכל מקום בא לרבות, ועוצרות יין ועוצרות שמן נמי, אין צריך בדיקה. ולמה אמרו, כלומר בהמשך המשנה, במחלוקת בית שמאי ובית הלל, למה אמרו שתי שורות במרתף, שכן צריך בדיקה? מקום שמכניסים בו חמץ ובמסתפק. בית שמאי אומרים, שתי שורות וכו'. לפני שנתקדם בגמרא, נתייחס לנושא שהוספנו בסולן, תחת הכותרת נושא, הסבר לבית שמאי ובית הלל, איזו שורות של חביות באינן בדיקה במרתף. לפני שנתקדם בגמרא, נעזר במה שהוספנו בשוליים, ציורים, ורואים בית שמיים, פס כפול מתחתיו. בית שמי אמרו שתי שורות על פני כל המרתף, ובית הלל אומרים שתי שורות החיצונות שהן העליונות. אנחנו רוצים להתייחס באופן מצויר לשיטות האלו. אז אנחנו כתבנו והוספנו בשוליים, רבי יהודה הוא אומר בית שורות, ושורות עד כוונה שכבות, מן הארץ עד שמי קורה. אפשר לראות קיר עם פתח, פתח כניסה למרתף. הסיבה שהוספנו זה על פי ההסבר שמובא ברש"י, שאדם נכנס ומה הוא יראה. אז לפי רב יהודה בפירוש בית שמי, שתי שכבות, אחד שהוא חיצוני והשכבה השנייה הוא השני לא, כפי שאתם יכולים לראות בציור. וכתבנו מתחת לציור הראשון, חביות סדורות בשורות זו על גב זו. רב יוחנן, הציור השני, הוא אומר שהשתי שכבות של בית שמאי הם כמין גם. גם זה אות יוונית שהוא דומה לחף סופית, אולי נאמר זווית 90 מעלות. אז יש כאן שורה אחת, שכבה עליונה, שהיא כלפי התקרה, התקרה של אותו אוצר, ושורה אחת, שכבה חיצונה. ואני מקווה שאפשר לראות את זה דרך הציור. אז הם גם לרב יהודה וגם לפי רב יוחנן מדובר על שכבות שלמות. למרות שמשתמשים במילה שורה, אבל הכוונה כשמדובר בבית שמאי זה לא שורה הפשוטה כפי שכל אחד היה אומר, אלא שכבה. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב יהודה בקשר לבית שמאי, שתי שורות שאמרו מן הארץ ועד שמי קורה. ורב יוחנן אמר שורה אחת כמין גם. שורה אחת, כלומר שכבה אחת כמין גם, כמו שראינו בציור שהוא לכיוון השכבה העליונה שפונה לתקרה, ושכבה שנייה לא שכבה שלמה מתחתיו, אלא בזווית 90 מעלות כפי שרואים בציור. רש"י הוא מרחיב על כך בדיבור המתחיל, שתי שורות שאמרו בית שמאי מן הארץ ועד שמי קורה, דרך האוצרי יין לסדר חביותיהן שורות שורות עד שממלאים כל קרקע המרתף, וחוזרים ומניחים חבית על חבית כשורות תחתונות, כמו השכבה התחתונה עד הקורה. וגם מבית שמאי שאותן שתי שורות חיצונות, אותן שורות שרואה שאותן שתי שורות חיצונות, אותה שורה את הפתח על פני רוחב כל המרתף, השורה שלאחריה צריך לבדוק מן הארץ ועד התקרה. ובהמשך אשר אומר, ורב יוחנן אמר, שתי שורות שאמרו בית שמאי היא שורה חיצונה מן הארץ ועד תקרה, וחוזר בדי כל החביות העליונות על פני כל אורכו ורחבו של מרתף, שאף היא נקראת שורה עם בת למנות מלמעלה למטה. גם אומר רש"י היא גימל יוונית ועשויה כמין כף, האות כף שלנו פתוחה, דיינו כף סופית. שורה אחת כמין גם, דיינו שורה בזקיפה ושורה עליונה בשכיבה, כאדם הבודק כותל הבית מבחוץ והגג. אנחנו חוזרים לגמרא. תניא קבתי דרב יהודה, ותניא קבתי דרב יוחנן. תניא קבתי דרב יהודה, שהוא פירש את בית שמאי, אותם שתי שכבות, אחד החיצוני והשני שמיד מאחוריו. והברייתא מסייעת לפירוש הזה. בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף, ושתי שורות שמעו מן הארץ ועד שמי קורה. תניא קבתי דרב יוחנן, שהוא הזכיר כמין גם, שתי שורות על פני כל המרתף, חיצונה רואה את הפתח, ועליונה, השכבה העליונה רואה את הקורה, שלפנים הימנה ושלמטה הימנה אין צריך בדיקה. בית הלל אומרים שתי שורות החיצונות שהן העליונות. וגם פה יש מחלוקת בין רב ושמואל מה פירוש דברי רב בית הלל. אמר רב, עליונה, היינו שורה אחת, לא שכבה, אלא שורה עליונה ושלמטה הימנה, השורה הבאה שמתחתיו. ושמואל אמר, עליונה ושלפנים הימנה. היינו לפי שמואל, שתי השורות האלו הם ממול, הם רואות את התקרה. רק אחד הוא שורה חיצונית, והשורה השנייה שבאותו מפלס, אבל פנים ממנה. מי תעמה דרעב, שהוא אמר על עליונה ושלמטה ממנה, דייק חיצונות. במשנה, בית הלל הזכיר שתי שורות החיצונות שהן העליונות, והוא מדגיש את המילה חיצונות. איך אתה אומר, רב מדייק כך, חיצונות, העליונות, קטני, מה לגבי העובדה שכתוב עליונות? כי לפי רב, שתי השורות הן אינן עליונות. שתי השורות הן, אחד הוא עליון, והשני הוא למטה. אז מה רב לומד, או עושה, או מסביר המילה עליונות? הגמרא עונה, עליונות של, שבמשנה, לפי רב, למעוטי תתי תתייתה. למעוטי את השורות התחתונות הבאות, דיינו, חיצונות, זה עליונות כולל, לא רק עליון ממש, אלא השני לא למטה הימנו, וזה בא למעט אלו שעוד יותר למטה. ושמואל אמר, עליונה, מה הפירוש שתי שורות החיצונות שהן עליונות לפי שמואל? שמואל אמר, עליונה ושלפנים הימנה. מה הייתה מה? תשובה דייק עליונות. אפשר לומר על שניהם שהם עליונות, שתיהם, שתי השורות האלו רואות את התקרה. והחיצונה קטני, כתוב שתי שורות חיצונות, זה השני, הוא לא, אי אפשר להגיד הוא חיצוני. תשובה, למעוטי גבייתא דגבייתא. המילה חיצונות שהשתמש בו בית הלל, זה בא למעט הפנימים יותר. היינו, חיצונות זה כולל הראשון של חיצונים ממש, וגם השני לא, אבל לא אלו שהם עוד יותר פנימים. הבחירה תני כבתי דרב, והבחירה היה בריתה כמו שיטת רב, וכולו תנאי, וכל שאר בעלי הבריתות תנו כבתי דשמואל, והלכתה כבתי דשמואל. עד כאן שיעורנו להיום.